אהלן, אז אני רות קורן הרצוג ואני מקליטה לכם את הפרק הזה ב-30 לאוקטובר 23, זמן מלחמה במדינת ישראל. הפרק הזה הוא פרק מיוחד שהולך לדבר על הגוף שלנו בזמן המלחמה. זה פרק שקיבלתי ככה הרבה מאוד שאלות מהשטח, מנשים שנמצאות במצב שאני יכולה לקרוא אפילו של מצוקה מאוד מאוד גדולה עם הגוף שלהם, עם התופעות של הגוף שלהם, שמבקשות וזקוקות לעזרה, ומצד שני יש איזשהו פחד או בושה או אשמה או חוסר פניות וחוסר זמן, פחד במובן של פחד לצאת מהבית, לבוא ולטפל במה שנקרא הגוף שלהם. אז לכן אני מקליטה את הפרק הזה, קודם כל שתדעי שאת לא לבד, ושיש איתך הרבה מאוד נשים שחוות את מה שאת חווה כרגע, וגם כי אם אני אוכל לעזור לנשים שישמעו את הפרק הזה, והם יוכלו להרגיש קצת יותר טוב בתוך ים הכאוס הגדול שאנחנו נמצאות בתוכו כרגע, אני כבר אשמח מאוד שזה יקרה. אז אני רוצה לדבר איתכם היום על על הטראומה שנצרבת בתאים של הגוף שלנו. כולנו, כמובן, מאז השביעי לאוקטובר, אפשר להגיד שהחיים שלנו השתנו בהרבה מאוד מובנים, ואני מדברת דווקא לנשים כרגע בפרק הזה. הרבה מאוד נשים, ממש באופן גורף, הייתי אומרת, נמצאות במצב של פחד, במצב של חרדה, במצב של טראומה מתמשכת, עוד לא פוסט טראומה, אלא טראומה מתמשכת. הגוף שלהן קפוץ, הגוף שלהן דרוך, הגוף שלהן מפוחד, הגוף שלהן מחכה לדבר הבא, הגוף שלהן והדמיון שלהן מדמיין את התרחיש הגרוע ביותר. יש עצב שנמצא ונוכח בכל רגע ורגע נתון. יש מאידך גיסה תנועה אינסופית ובלתי פוסקת של עשייה, אין אם זה בתרומות ובעזרה והתגייסות, אין אם זה באירוח של המשפחה, של חברים, אין אם זה בריצות לממד, אין אם זה בחוסר שינה ומלא מלא אדרנלין שמופרש בלילה גם דרך הפחד ושעות של אי עצימת עיניים. הגוף שלנו לא במצב הרגיל שהוא היה בו לפני זה. אני חושבת שבאופן אפשר להגיד גורף, כולנו פחות או יותר חובות איזשהו שינוי ביחס ביחס למה שידענו קודם. גם שינוי תודעתי כמובן, גם שינוי רגשי וגם שינוי גופני, גם הגוף שלנו מגיב אחרת. והשינוי הזה משפיע. כשאני אומרת שאני רוצה להעביר את הפרק הזה על איך לא לתת לטראומה להיצרב בתאים של הגוף שלנו, אני מדברת על זה שבשלושה וחצי שבועות האחרונים אני פוגשת נשים שמגיעות כאן אליי לקליניקה, נשים שהכרתי, לא פגשתי אף אחת חדשה, אף אישה שלא הכירה אותי מעולם, לא הגיעה הנה בשלושה וחצי שבועות האלה. אבל נשים שאני מלווה כבר כברת דרך, שהגיעו הנה כשהן הלומות קרב, אני אקרא לזה. נשים אני אתן ככה כמה דוגמאות כדי שתבינו על מה אני מדברת, על טראומה שאני לא רוצה שתצרב בתאים שלכם. אני יכולה לתאר על אישה שאני מלווה כבר תקופה ארוכה שיש לה שרירן ברחם. אני מאמינה שאתן יודעות, 60% מהנשים בעולם יחוו במהלך החיים שלהם שרירן ברחם. אלה נתונים סטטיסטיים, רפואיים. אז אני משערת שהרבה מאוד נשים שמקשיבות לי עכשיו נתקלו בתופעה הזאת של שרירן ברחם. יכול להיות שיש לך כבר עכשיו שרירן ברחם ואת לא יודעת עליו, ויכול להיות שאין לך שרירן ברחם אבל שמעת על התופעה הזאת. אבל שרירן זה בעצם גוש של דם, של שריר, שהופך להיות כמו כדור, ויש נשים שממש גדל וגדל. האישה הספציפית הזאת שאני מלווה עם כדור הגיע אליי, עם גוש מאוד גדול ברחם שלה. משהו תדמיינו בגודל של מלון שיושב בתוך הרחם שלה, אישה שהיא כבר עברה את גיל המעבר, שהווסת שלה כבר הפסיקה להופיע, ועדיין נראית כאילו בהיריון בחודש חמישי. ולאט לאט אל תוך העבודה שעשינו במהלך חודשים בקליניקה, השרירן הלך וקטן, הלך וקטן, הלך וקטן, והגיע לגודל של ממלון, אנחנו מדברות על קלמנטינה. בסדר? זה הקטנה משמעותית של השרירן. ממש הרגשתי שלאורך התהליך הוא הולך וקטן, הולך וקטן, ואפשר ממש להרגיש את הגודל של השרירן, כן? אי אפשר לפספס את הגודל שלו. והיא הגיעה לפני יומיים, והשרירן חזר לגודל המקורי שלו. אז אני לא אומרת שהעבודה שעשינו הלכה לטמיון, אבל אני אומרת, תראו מה קורה בגוף שלנו. הגוף שלנו חוזר למצב הכי בטוח כביכול, כי זה בעצם לא מצב בטוח שהוא מכיר. הגוף שלנו חוזר לדפוסים הישנים שלו. הרי הרחם שלנו היא המקום הכי רגיש שיש בגוף של אישה. היא מצד אחד עושה עבודה מדהימה כל חודש מחדש, מפרישה את דם הווסת ומבייצת, וכל חודש מחדש היא לא מתייאשת, גם אם היא לא מקבלת זרע, למרות שהיא ביצה, ולמרות שהשחלות כמובן, אין אלה שביצו, אבל נשלחה אליה ביצית, והיא הכינה את כל הקרקע לכבודה, היא מפרישה את הדם שלה, ומתחילה מההתחלה עוד הפעם. היא לא מתייאשת. היא מקבלת אליה, אנחנו דרך הרחם, היא, המקום הזה של האימהות שאנחנו, האימהות שאנחנו, הנשים שאנחנו, הכאב של העולם מופיע לנו ברחם, הצער של העולם מופיע לנו ברחם, הדאגה של העולם מופיע לנו ברחם, הפחדים, הפחדים שלנו הם פחדים נשיים. אני חיה בבית של גברים, של בנים, אני אישה אחת ויש פה עוד 6 בנים סביבי. יש את לישי בן הזוג שלי, ויש לי 4 בנים שאני מגדלת בבית, ויש את אח שלי שגר איתנו בעצם ביחידה למטה, והם כולם גברים, ואף אחד מהם מגדול ועד קטן, כן, הבנים שלי הם לא מאוד גדולים, מגיל חצי שנה ועד גיל 13, אף אחד מהם, זה לא יוצא מן הכלל, לא מפחד או לא פחד, כמו שאני פחדתי. יש בהם איזה מין, אני אקרא לזה פסון גברי, אבל זה לא ככה. משהו בחוויה שלהם, במהות שלהם, פחות מפחדת את הפחדים שאנחנו מפחדים אותם. שאנחנו כנשים מפחדות אותם. ואני מרגישה שזה פחד שמגיע מהרחם. יש משהו בפחד הנשי שהוא פחד של רחם. פחד של לידה ומוות. מחדש כל פעם, אנחנו מכירות את זה טוב טוב דרך הגוף שלנו. אני עוד אסביר עוד מעט קצת על הפחד הזה, אבל בגדול הפחד הזה מגיע מהרחם שלנו, ובגלל שהרחם היא מקום כל כך רגיש והכל ככה נכנס לתוכה והכל עובר דרכה, אז היא גם מושפעת בצורה הכי מהירה שיכולה להיות מהמצב בשטח. אני יכולה להעיד גם על עצמי וגם על נשים שפגשתי פה במהלך 3.5 שבועות האחרונים, שכל מי שפגשתי, כל אישה שהגיעה הנה, כל מי שהתקשרה אליי, משהו בתהליך של המחזור החודשי שלה השתבש. אני יכולה להגיד שכשאני קיבלתי, שאני בייצתי החודש, זה היה ממש בשבוע שאחרי שהמלחמה התחילה, כאב לי כאבי תוף את הביוץ, לא יכולתי לסבול את הביוץ, הרגשתי שאני מבייצת כאב, ככה קראתי לזה, השחלות שלי צרחו, כאבו לי פיזית, הרגשתי לא בסדר לבייץ, זה היה עוד בשלב הזה של השבוע הראשון של המלחמה, שעוד היה הרבה מאוד חושך בחוץ, שעוד היה מאוד מאוד קשה לראות לי, לפחות בחוויה שלי, את התקווה, את האור, את ההמשכיות, את התקומה, את האפשרות לקום מכל הדבר הזה, ולא הבנתי למה הגוף שלי מבייץ עכשיו, מה הוא רוצה, ליצור חיים בזמן השכול והמוות, כשאנחנו צופרים את הגופות ומנסים להרים אותם מעל האדמה, ולא מוצאים את זה ולא מוצאים את זה, איך הגוף שלי מסוגל בכלל לבייץ, וכאב לי כאבי תוף את הביוץ הזה. ואני נמצאת עכשיו בזמן של הווסת, ואדם שלי לא רוצה לצאת החוצה. יש כתמים, יש וסת שרוצה לצאת, ואדם לא זורם עד הסוף החוצה. ממש הבוקר הצלחתי להתחיל לראות את הזרימה של הדם, אחרי עבודה ככה לאורך כל הלילה שעבדתי עם הגוף שלי, עוד מעט אני אסביר מה עשיתי איתו. לא פשוט, הווסת שלנו, המחזור החודשי שלנו מתנהג בהתאם לאיך שאנחנו מרגישות. אני פגשתי שתי נשים שבתהליך של טיפולי פוריות בשלושה שבועות האחרונים שהגיעו כי לא עוצרים את התהליך, וזה הכי מובן מאליו, ואני כל כך שמחה שהם בחרו לא לעצור את התהליך. ואישה שהרירית שלה בדרך כלל כל כך יפה בחודשים האחרונים וכל כך חזקה וכל כך תומכת את התהליך שהיא עוברת כדי להחזיר ביציות, פשוט לא רוצה להתאבות החודש. ואנחנו נפגשות ככה לאורך כל השלושה שבועות האחרונים, פעם אחר פעם אחר פעם, ורק ביומיים האחרונים, בבדיקות שהיא עשתה, הרירית שלה התאבתה מחדש. זה משהו שככה היה בהתחלה מאוד מאוד מבהיל, למה קורה בגוף שלי, למה הרירית שלי פתאום מתנהגת ככה, למה, תבינו כמה הרחם שלנו חכמה, כמה פחד אחז בה, האישה הספציפית הזאת עם הערכת הבית שלה, מלא קרובות משפחה שהגיעו מהדרום, שמפונות מעיר שמטווחת בלי סוף, ושחוו אלם ושוק וטראומה ומחבלים שיורים להם לתוך הבית, והיא מגיעה אלינו, הן מגיעות אליה, לאישה הזאת שהיא כולה רחם אחת גדולה, והיא הכי מכילה ואוהבת ומקבלת, אבל הרחם שלה בעצמה עושה את העבודה הלא פשוטה הזאת של לקחת את כל הרגשות ואת כל התמיכה של מי שהייתה זקוק לתמיכה עכשיו, והיא לא יכלה להיות בשירות ובתמיכה של עצמה, אז היא לא יכלה להבות את הרירית כדי להגיד, אוקיי, אני יכולה לשאת פה עוד הריון, אני עכשיו מפנה את הרחם שלי כדי להתעסק בדברים אחרים, כדי להתעסק בלהכיל את מה שקורה פה מסביב. אז זה עוד דוגמה, נשים שמספרות לי שהדם שלהם כבד ומדמם ועם גושים ובלי הבחנה והרבה מאוד דם, או נשים שעם כאבים מאוד מאוד חזקים לפני שהווסת מופיעה, או נשים שהווסת פשוט לא מופיעה להם, שעבר זמן הביוץ וכנראה שהן לא ביצעו החודש, כי הביוץ היה מאוד מאוד קרוב לזמן שהמלחמה התחילה, והגוף שלנו היה במצב של לאן נביא, איך נביא לעולם ילדים למקום הזה, ופשוט דילגנו על הביוץ ולא תהיה וסת. יש כל מיני דברים שהרחם שלנו עוברת, וכל דוגמה כזאת מביאה אותנו למצב שאנחנו מבינות שהרחם שלנו מושפעת באופן ישיר ממה שקורה בחוץ, ושאנחנו מקבלות אלינו את ההשלכות, אלינו לתוך הגוף שלנו את ההשלכות של מה שהרגש שלנו חווה, של מה שהמנטל שלנו חווה, של המחשבות שלנו, של מה שקורה בחוץ, של מה שאנחנו קוראות מבחוץ, של הסרטונים שאנחנו צופות בהם ונחשפות אליהם, של המילים, של האמירות, של הפחדים. כל הדבר הזה, הרחם שלנו סופג את הכל. וכשאני מדברת על זה שאני לא רוצה שהטראומה תצרב בתאים שלנו, אני מדברת על זה כן, זה הכי נורמלי בעולם להרגיש ככה עכשיו בחודש הזה, כמו שאנחנו מרגישות. זה הכי נורמלי בעולם שהרחם שלנו תגיב כמו שהיא מגיבה. לא משנה איזה תהליך אני עוברת, לא משנה מה לקחתי את עצמי לעשות, אני לא אשקר, אני בשלושה שבועות האחרונים הייתי פעמיים אצל המטפלת הקבועה שלי, והייתי עוד פעם אצל המטפלת הפחות גבוהה שלי, ועוד פעם אחת אצל המטפלת הזוגית שלנו. זאת אומרת, עטפת את עצמי מכל הכיוונים בתמיכה בהקשבה, קיימתי פה עד כה שלושה מעגלים בתוך הבית שלי של תמיכה, וקיבלתי מלא מלא תמיכה ממי שהעבירה את המעגל. הייתי בוורטיגו, שזה בקיבוץ נתיבלה, שנמצא לידינו, וגם שם במעגל, וקיבלתי מלא מלא תמיכה מחוכמת המעגל, ועדיין הרחם שלי משתוללת, ועדיין כאב לי כאבי תופת בביוץ, ועדיין עכשיו הדם שלי לוקח לו זמן לזרום. כן, זה הגיוני, כן, זה קורה לכולנו, כן, זה מצב נתון, כן, זה לא נעים, כן, איזה בס הזה לשאת בגוף שלנו את הכאב הזה, את הכאב הקולקטיבי שכולנו חוות, כן, כמה זה לא מובן מאליו ש... שהגוף שלנו הוא זה ש... שנושא את כל הכאב הזה, וזה רק חלק קטן, זה רק החלק של הרחם. בואו נדבר רגע על, על נשים שנמצאות ב... באופן יומיומי עם כל מיני מחלות או אתגרים שקשורים למערכת הבריאות המינית שלהם, מלבד הרחם, לנרתיק שלהם, נשים שיש להם ליכן, לדוגמה. ליכן זה מחלה של האור של הנרתיק שלנו, שבעצם הנרתיק תוקף את עצמו ומחסל את התאי אור של הגוף שלו, וממש מעוות אותם, ואני פוגשת פרק, פגשתי פה נשים בשלושה וחצי שבועות האחרונים, שאני מלווה כבר הרבה זמן עם הליכן, שכבר עשינו שם כברת דרך, שכבר הצליחו ממש לרפא את המצב של הנרתיק שלהם, ולהחיות אותו מחדש, שהליכן התפרץ שוב, ממש בשבועיים האחרונים, ושוב פעם מחדש צריך לשקן את המצב. ושוב פעם מחדש, צריך לחזור כביכול טיפה אחורה, ולתת לדברים תשומת לב, והמבט הזה בעיניים שלהם, והתסכול העמוק שהן חשות של מה עוד הפעם, אבל כן, כרגע בתקופה הזאת הנרתיק שלך, זה המקום הכי, הכי, הכי רגיש בגוף שלך, ספציפית אצלך, כן? אצל אישה שחובה ליכן, ובטח, אצל כל אישה, אבל בטח אצל אישה שיש אצלה איזשהו אתגר או איזשהו כאב, ושמה... מה שאנחנו חוות התפרץ, להבין את זה, לנרמל את זה, להבין שזה מצב נתון, אישה שיש לה דלקות חוזרות ונשנות בשתן, לדוגמה, אישה שיש לה צ'יסטה בשחלה, אישה שיש לה פטריה שחוזרת והולכת וחוזרת והולכת, בן אדם שיש לו תחורים אפילו, כל מיני כאלה דברים ואחרים, שבאופן יומיומי מצליח להתמודד איתם, מצליח להסתדר איתם, את מצליחה להסתדר עם התופעות האלה, אפילו הצלחת לרפא את המצב, במצב של כאוס כל כך גדול, יש מצב שזה יתפרץ שוב פעם. אז כן, זה שונה. האישה שהגיעה אליי לפני יומיים עם השרירן ברחם, סיפרה לי שכבר הבוקר הוא חזר להיות הרבה יותר קטן ממה שהוא היה כשהייתה פה לפני יומיים, וביקשתי ממנה תמונה ואני יכולה להעיד, אני לא יודעת להגיד באיזה גודל הוא עכשיו, אבל אני רואה שכבר זה יותר קטן, ואני סומכת עליה שהיא אומרת לי, תקשיב עירות, אני כבר מרגישה יותר קטן. האישה שהגיעה אליי עם ליכן שהתפרץ לה בחזרה, ומספרת שהיא מרגישה יותר טוב ויש פחות גרד, אחרי הטיפול שעברנו במהלך השבוע שעבר. אישה שיש לה שנים של דלקות חוזרות ונשנות בשתן, ועברנו שם כבר דרך, והגיעה דלקת בשתן, היא זיהתה כשמגיעה דלקת בשתן, ונתתי לה טיפול ראשוני כדי למנוע את התופעה, סיפרה שהדלקת בשתן פסחה עליה, ולא נתנה את אותותיה, והיא לא התמודדה את הימים שלמים. אז כן, אנחנו נחווה את הכאב, אנחנו נחווה את הגל, ואם... אם נצליח בזמן לתפוס את זה, ואם נצליח בזמן להגיד, היי, רגע, אני קודם כל עם הגוף שלי, אני לא רוצה שהטראומה תצרף בתוכו, אנחנו יכולות לשנות את המצב. נשים שבאופן כללי חוות כאבים בזמן קיום יחסים, ונפגשות, ועוברות כברת דרך, אני פוגשת הרבה מאוד נשים בקליניקה, עיקר העבודה שלי בקליניקה היא עם נשים שחוות כאב בזמן קיום יחסים. נשים שהפתח של הנרתיק שלהם כואב להן בדרך כלל, שכשהן מקיימות יחסי מין מלאים בזמן חדירה, יש שם כאב. אף אחת מהן לא הגיעה בשבועות האחרונים לפה. למרות שאנחנו עושות כברת דרך ארוכה מאוד, אולי חוץ מאחת שהגיעה ועבדנו על משהו אחר לגמרי, לא על זה. כרגע, נשים שיש להם באופן כללי אישיו, או איזשהו פחד, או איזשהו כאב, או איזשהו קיבוץ בזמן קיום יחסים, נמנעות מלקיים יחסים. התחושה הזאת של ה... של חדירה אליי, למקום הכי פגיע, למקום הכי רגיש, למקום הכי, הכי, הכי מוגן, למקום הכי שמור, המחשבה על זה בכלל, שמשהו כזה יכול לקרות לי עכשיו, מונעת מהן לקיים יחסי מין, ואני אומרת את הדבר הבא, אנחנו לא רוצות לתת לטראומה להיצרב בתאים שלנו. אני מבינה את הפחד, אני מבינה את הכאב, אני מבינה את החששות, אני מבינה את הלשבת ולצפות בסרטונים ולשמוע על עשרות של נשים שנאנסו ונפגעו, על חדירה לפרטיות, לתוך החיים של אנשים, לתוך הבתים של אנשים, לתוך המקררים של אנשים, על מוות, על רצח, על פלישה, על אלימות קשה מאוד 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 מאוד. וברור שהדבר הראשון שיסגר, גם אצל נשים שבאופן יומיומי חובות כאבים בזמן קיום יחסים, וגם אצל נשים בכלל, שחובות פתאום סגירה של המערכת המינית שלהם, שלפה לא נכנסים, שאף אחד לא חודר אליי, אף אחד לא נכנס אליי, אף אחד לא נוגע בי, אף אחד לא מתקרב אליי. זה תופעה רווחת של אני אשמור על עצמי, כי אף אחד לא מסוגל לשמור עליי כרגע. החוויה הזאת היא שהופקרנו, שלא היה מי ששמר עלינו. זאת חוויה לא פשוטה, שהרבה מאוד נשים חוות אותה בתוך הגוף שלהם, והיא לגיטימית, והיא נורמלית, והיא קורית ללא מעט מאיתנו. אני רוצה שתזכרו את זה. המערכת החיסונית שלנו נחלשה. אנחנו לא מרגישות מוגנות. אני זוכרת שאחרי צוק איתן, חטפתי דורבן ברגל. במשך כמה חודשים לא יכולתי לדרוך על הרגל שמאל שלי. אחרי הריצות לממד, היו לי כאבי תופת. שזה גם תופעה שמושפעת מהזמן של הסטרס ושל המלחמה הזאת. רק שהדורבן לא עבר כשהמלחמה הסתיימה. הדורבן הזה נשאר איתי אולי חצי שנה אחר כך. ולקח לי הרבה זמן להיפטר ממנו. זה היה לפני 9 שנים. ואני יודעת היום בדיעבד, גם כי פגשתי נשים ב3.5 שבועות האלה וראיתי שגם אם משהו מתפרץ, אפשר לנקות אותו מהגוף. לא חייב לתת לטראומה להיצרב בתוך התאים שלנו. קודם כל, עצם המודעות לזה. שאנחנו יודעות שיש טראומה, שאנחנו יודעות שהגוף מגיב לטראומה בכל מיני צורות ומצבים. אז כן, תיארתי פה מה יכול לקרות לרחם שלנו, מה יכול לקרות לנרתיק שלנו. זה בתחום שלי, אבל זה יכול להיות בשלל תחומים. נשים יכולות לחוות דלקות גרון, דלקות אוזניים, ושלל תופעות בתוך הגוף שלך, וכאבי גב, וכאבי בטן, ונשים בהיריון פגשתי גם ב2.5 שבועות האחרונים, 3 שבועות, שנתפסו להם המפסעות, ולא יכלו לזוז אחרי ריצה לממד, והגיעו לפה כדי שאני אעזור להם להשתחרר. יש כל מיני תופעות שיכולות לקרות, שלא קשורות דווקא לבריאות המינית שלנו, אלא בכלל לבריאות שלנו. אז קודם כל להבין את זה שהגוף שלנו מגיב למצב הנפשי שלנו, ואולי זה תמיד ככה, כן? לאורך כל השנה, הגוף שלנו והתופעות שאנחנו מרגישות בגוף, הוא איזושהי מראה למה שקורה לנו בנפש פנימה. אבל עכשיו אפשר ממש לראות את זה ולהרגיש את זה, בגלל שהכאוס כל כך גדול, ההתפרצות בגוף היא כל כך גדולה. אני כבר הרבה זמן מרגישה בגוף שלי טוב. העבודה שלי, של החיבור של הגוף נפש, היא מאוד 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 סזיפית ומאוד מודעת, ואני מרגישה עכשיו איך כאוס אחד כזה גדול במצב שמעולם לא נתקלתי בו עוד פעם מחזיר את הגוף שלי למצב שאני צריכה לעשות שם סדר, למשל עם הווסת שלי. אז קודם כל להבין את זה, להבין שהגוף שלנו מושפע ממה שאנחנו מרגישות, ולא להיבהל, להבין שזה נורמלי, להסתכל הצידה ולהבין שרוב הנשים שאנחנו מכירות נמצאות בערך באותו מצב, כל אחת והסיפור שלה, כל אחת ואיפה שזה פוגש אותה, איפה שהגוף שלה מגיב למה שקורה לה בנפש פנימה. גם עודף של אדרנלין ועשייה בלתי פוסקת, וחוסר עצירה לרגע אחד מה אני מרגישה בגוף שלי. גם הם מייצרים, כמו שקרה לי אז עם הדורבן בצוק איתן, יכולים לייצר לאחר כך השלכות שיהיו מאוד מאוד לא נעימות. אז מה שאני מציעה כדי להימנע מלתת לטראומה הזאת להיצרב לנו בתאים, אוקיי? כדי שנוכל לחזור גם לקיים יחסים, כי יש משהו מאוד 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 מחבר ומקרב ומוגן ובטוח בלהיות ביחד, גם אם זה בלי חדירה. אבל עצם הקרבה ועצם המגע ועצם התחושת ביטחון והביחד והגבר שלנו, ומי מאיתנו שיש לה גבר שנמצא במילואים וחוזר לאיזשהו אפטר אחד או שתיים, ואנחנו רוצות את הקרבה הזאת, והוא כל כך זקוק רגע אחד, לאו דווקא במובן המיני, אלא במובן הנפשי, לבית, לאישה שלו, שהוא יודע שהוא חוזר מהתופת, מהמלחמה, מהמראות הקשים, הוא חוזר הביתה, במלוא מובן המילה. והרצון שלי, אחרי כל הגעגוע, אחרי כל הכמיהה, אחרי כל הדאגה, אחרי כל הפחדים, להיות בית לגבר שלי שחוזר. הרצון שלנו להרגיש טוב עם הווסת שלנו, עם המחזוריות שלנו. הרצון שלנו להרגיש טוב כשאם אנחנו נשים בגיל המעבר, והתופעות של גיל המעבר נמצאות כרגע בסיאן, וכל תופעה מקטנה ועד גדולה של גיל המעבר רק מקצינה את עצמה. נשים שחוות גלי חום יחוו אותם ביתר סט וביתר עוז כרגע. נשים שהווסת שלהם מתנהגת כמו בגיל המעבר, תתנהג כמו בגיל המעבר ביתר סט וביתר עוז כרגע. נשים שיש להם סטרס וחרדה באופן יומיומי כי הן בגיל המעבר, זה רק יגבר, כן? זה לא... אז להבין את זה. להבין שהגוף שלנו מחובר למצב הנפשי שלנו. ומה שאנחנו חוות מאוד מאוד משפיע על איך שהגוף שלנו התנהג. ואחר כך, ואני לא אלאה אתכן יותר מדי בתרגילים, כי אני יודעת שבימים מורכבים כאלה זה מאוד מאוד מורכב. אני כן אומר שאם המצב חמור, אם את מרגישה שאת לא מצליחה לבד, תרימי אליי טלפון. דברי איתי, אני אנסה לעזור לך, אפילו מרחוק אם את לא מסוגלת להגיע הנה. אני לא רוצה שהטראומה תצרב לך בתאים ותישאר בגוף שלך להרבה זמן. ואם את מסוגלת רגע אחד לעצור, ולקחת לעצמך אפילו 5 דקות, באמת לא צריך יותר מזה. 5 דקות שאת שוכבת על איזשהו מזרון, יושבת אפילו על איזשהו כיסא, נמצאת רגע עם עצמך, לבד. רגע אחד רק מרגישה את הגוף שלך. מנסה להבין מה קורה שם. עם הווסת שלך, ממענת להגיע. פשוט לשכב. לקחת כמה נשימות עמוקות. להכניס אוויר, להוציא אוויר. להניח יד על האזור של הרחם. ורק לשאול אותה מה היא מבקשת ממך עכשיו, או מה היא מרגישה עכשיו, ולתת תוקף, לתת קול, לתת שם למה שהרחם מרגישה עכשיו. תראי, זה יכול פלאים הדבר הזה בתחושות וברגשות שלך. ואם כואב לך, ואם יש לך פחד מלקיים יחסים, ואם הנרתיק שלך נמצא בהשתוללות של פטריות, של דלקות, של לא משנה מה. מה שזה לא יהיה. קחי את כף היד שלך, רגע לפני השינה, ותניחי אותה על האזור של היוני שלך, של הנרתיק שלך. לא מבפנים, מבחוץ, על השפתיים. ותבטיחי לנרתיק שלך שהוא שמור, שהוא מוגן. שאף אחד בעולם לא הולך לחדור אליו בללא רשותך. תגידי לך את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ותנשמי. זה יעשה הרבה מהשינוי. גם לתת לגוף, לתת מקום לאיברים שלנו לדבר, בטח איברים שהם כל כך חזקים, והם כל כך משמעותיים. הרחם שלנו היא לא סתם מרגישה כמו שהיא מרגישה. היא איבר חי. היא איבר שיש מאחוריו כל כך הרבה חוכמה. זה איבר שמניע את העולם, שאנחנו מתרבות ממנו, שאנחנו מביאות חיים ממנו לעולם, שאנחנו יכולות לברוא את כל מה שאנחנו רוצות דרך הרחם שלנו. הנרתיק שלנו לא סתם הכי חכם, הוא השער לחיים של כל אדם בעולם. משם נכנס הזרע ונפגש עם הביצית ובורא אדם, ומשם יוצא אדם לעולם. לא סתם המקום הזה כל כך רגיש, כל כך פגיע, כל כך חכם. בואו ניתן מקום לאיברים הנשיים שלנו. בואו ניתן תשומת לב מיוחדת לבריאות המינית שלנו. היא תשפיע על הבריאות הנפשית שלנו. היא תעזור לנו לבסט ולמנן את החרדה ואת הסטרס שאנחנו נמצאות בו. אני מאחלת לכולנו ימים של רווחה נפשית, של היכולת להיות מקוות, מאמינות, בטוחות, רגועות, אולי אפילו לרגעים שמחות, נהנות, אוהבות. כי זה שנותרנו בחיים, חובה עלינו להמשיך לחיות אותם ולחיות אותם בהכי טוב שיש. עוד יבואו ימים כאלה, אני בטוחה. אז אני כאן ואני זמינה לכל שאלה שיש לך. אם את זקוקה לעזרה ממני, תבואי, אני אשמח לעזור לך. זה בדיוק הזמן, אל תישארי לבד. לא עם כאב פיזי ולא עם כאב רגשי. יש דרך לשנות את זה. יש דרך לא לתת לטראומה להיצרב לך בתאים. אם את שומעת על חברה שחווה את מה שדיברתי עליו כאן כרגע, תעבירי לה להקשיב לפרק הזה, שתדע שהיא לא לבד, שיש עוד נשים שחוות את מה שהיא חווה. מוזמנת לדרג אותי ואת הפרק הזה באפליקציית הפודקאסט השונות, כדי שעוד נשים ייחשפו לפרק הזה ויוכלו להיות קצת יותר רגועות כלפי התחושות שלהם, הפיזיות והרגשיות. מוזמנת לכתוב לי כל שאלה שיש לך, ולהתראות בפרק הבא.